שלום וברכה קהל קדוש. ובכן, אנחנו ממשיכים בלימודנו המרתק והקבוע בספר הנפלא, אורות הקודש. בית רבנו הקדוש, הרב אברהם יצחק הכהן קוק, בחלק בית. בחלק הנקרא הטוב הכללי. ואנחנו בפרק... מה זה? תזיין רק? תזיין. כן. כן, אנחנו בפרק תזיין בעמוד תף פי דלת. במהדורה המצויה. אני רק רוצה לציין שבמהדורה הראשונה, העימוד היה קצת שונה, המספור של הדפים היה שונה, אבל אנחנו כמעט ולא מצויה המהדורה הזאת, כך שאין בעיה. אנחנו בעמוד תף פי דלת. יסוד הרצון העיוור, כן? זה חלק מהשקפת הטוב הכללי. ודיברנו על הניצוצות שבתוך ההשקפה הפסימית. יש השקפה פסימית, הגלגול המודרני של ההשקפות הפסימיות, לפחות בימי הרב קוק, זה היה שופנהאואר, אדריאן שופנהאואר. בימינו כבר היו, הספיקו עוד כמה פילוסופים להיות כאלה, למשל סרטר, קאמו, שפיתחו את הרעיון שהעולם הוא אכזרי ורע. ויש גם גלגולים עתיקים בתורות הגנוסטיקיות. מה אתה מסתכל עליי ככה? מה עשיתי? מה? באיזה עמוד אנחנו? לא. תו, פי, דלת. זה נכון שהחוקרי הלשון אומרים שהאות דלת והאות זין יש להם מקור משותף. אבל במקרה שלנו אנחנו בתו, פי, דלת. כן. אז כן, יש מכלול של השקפות פסימיות. והרב הסביר לנו בעומק רחב מאוד מאיפה הן באות ההשקפות האלה. הן באות ממה שהזוהר מכנה בשם תנין עיוור. תנין זה כוח חיים, חזק. זה יצור ספק נחש, ספק דג, ספק לוויתן, ספק תנין. זה משהו כזה, דבר, זה יצור אגדי, מיתולוגי. אבל תנין מציין את עוצמת החיים המחתרתית שבתוך העולם, כמו יצור ימי שלא רואים אותו, מפלצת הלוך נס. אז יש דבר כזה, יש כוחות תניניים בעולם, והכוחות התניניים האלה הם חזקים. הם כל כך חזקים שלפעמים הם יכולות לתת לאדם אשליה שהוא נשלט על ידי הכוחות האלה. בין היתר, יצר הרע פשוט, יצר הרע המיני, למשל, הוא יכול להביא את האדם למחשבה שהעולם לא בידו, גורלו לא בידו. אבל זה הרבה יותר רחב מזה. יש בכוח התניני עוצמת חיים עיוורת. לא רואים לאן זה מתקדם. זה סתם קיים. אז מי שפגש את התנין הזה, שוכח שבעצם התנין הוא רק כוח אחד קטן בתוך מכלול אדיר של כוחות קוסמיים. ואז לכן הוא לא כזה נורא. זה תנינונצ'יק שאפשר לראות אותו במיקרוסקופ בסופו של דבר. הוא קיים, הוא חשוב, אבל הוא לא הכל. ההשקפה הזאת שמייחסת איזה מין אבסורד מרושע לעולם, כפי שאמרנו, נמצאת אצל שופנהאואר. בואו נקרא עכשיו. יסוד הרצון העיוור. אין ההשקפה השופנהאוארית על דבר הרצון רחוקה מצד עצמה. כן, מה זה הדבר הרצון? שופנהאואר כתב ספר שבו הוא מסביר, שהוא כינה אותו בשם העולם כרצון וציור. מה זה העולם כרצון וציור? העולם בעצם מורכב משני דברים. ציור, זה מה שאני רואה. כן, אבל לאו דווקא מה שאני רואה בעיניים, גם מה שאני רואה בחושים, במחשבה, כל מה שנקרא השקפת עולם, זה נקרא ציור. והציור הזה הוא תולדה של רצון. אז העולם הוא רצון וציור. מאיפה הוא גנב את הרעיון הזה? הוא גנב את זה, אתה לא רחוק, אבל לא בדיוק, הוא גנב את זה מרבנו שלמה אבן גבירול. כן? שכתב את זה במפורש בספר מקור חיים, שנתגלה באותם הימים מחדש בגרמניה, בצרפת, והגיע לגרמניה. אז בעצם אפשר לומר, שופנהאואר הוא בעצם גונב את הרעיונות של רבי שלמה אבן גבירול. עכשיו, כן, הרב אומר, הרעיון כשלעצמו, עולם כרצון וציור, אפשר לקבל, זה לא כזה רע. אפשר להגיד את זה. כלומר, אין ההשקפה השופנהאוארית על דבר הרצון רחוקה מצד עצמה. כל רעתה, אז למה זה כזה רע בכל זאת? היא רק מה שתחת להבינה בתור אחד מחזיונות המציאות, יבין בעל השיטה עצמה אותה בתור כל המציאות וסיבתה. כי מה זה רצון? אם יש רצון, אז יש מישהו שרוצה. זה שופנהאואר לא אומר. אומר הרב, אם כן, אתה חלקי. לקחת את הרצון בלי המכוון את הרצון. זה רצון עיוור. רצון ללא, כמו חפרפרת, שמתקדמת בתוך תעלות, בתוך הבוץ, ולא יודעת לאן היא מתכוונת. שכחת שיש פה תוכנית? זה מעין מה שברגסון אומר על תורת האבולוציה. תורת האבולוציה, לפי ברגסון, זה דבר חיובי ביותר, זה מראה שיש מכוון. יש מישהו מאחורי כל הדברים, שמכוון את העולם מן הדומם אל האדם, ומן האדם עד הרב קוק. זאת אומרת, הכל הולך ומתעלה, וברגסון היה אומר שזה מגוחך לשפוט את החלק, לא, לשפוט את הכל על ידי החלק. כלומר, אנחנו חלק קטן מתנועת חיים גדולה. אז איך אנחנו יכולים להתיימר על ידי השכל שלנו, שתופס רק בועה קטנה בתוך תנועת החיים, להסביר את כל החיים כולם? אי אפשר. אבל מה שכן הבין ברגסון זה שיש מה שנקרא דחף חיוני שפועל במציאות. אז גם פה, מה? נשאלת השאלה, האם יש לך עיניים שיכולות להסתכל על עמוד השדרה שלך? אהו, שאלתי אותך. אין לך, נכון? אין לך עיניים שיכולות לראות מה קורה בגב. אפשר, אבל אז אתה כבר צריך להביא איזה אמצעי מלאכותי, זה כבר לא זה. בסדר? מה זה? כן, אז יש דרכים, מה שנקרא ספקולציות, אקסטרפולציות, כדי לנסות להשלים את התמונה. אבל אני לא יכול לראות בו זמנית את שני המקומות, זה כבר לא זה. גם כשאני מסתכל על עצמי במראה, מה שאני רואה זה ההשתקפות, זה כבר לא אני. כן? אז זאת אומרת, יש, צריך איזה ענווה, זה מה שאומר ברגסון. כמו שלמשל, מוזניים יכולות לשקול הרבה דברים, חוץ מדבר אחד, את עצמם. טוב, לכן אומר כאן הרע, כל רעתה היא רק מה שתחת להבינה בתור אחד מחזיונות המציאות, הרעיון של הרצון, יבין בעל השיטה עצמה אותה, כלומר שופנהאואר בעצמו, בתור כל המציאות וסיבתה. וזאת היא עיקשות היוצאת מהוכחה של לא ראינו, שאינה ראיה. יש לנו כלל, הרי לא ראינו, אינה ראיה, זה כלל בהלכה, כלל בלוגיקה הלכתית. במקום שכל פקוחי העיניים הרוחניים אינם רואים, לא רק רצון עיוור וחרש, אלא מלא עוצמה, עצה ותבונה. החרשות והאילמות שברצון הן התגלות של השדרה התחתונה של כוח היצירה. אין, זה מזכיר קצת מה שחושבים תינוקות. כשלראשונה הם רואים את הידיים שלהם, חושבים שיש איזו חיה שמסתובבת להם מול העיניים. ועד באיזשהו שלב הוא אומר, אחרי שהוא נבהל מהחיה הזאת, שהולכת לו מול העיניים, הוא אומר, הצלחתי להשתלט עליה, עכשיו היא עושה מה שאני רוצה. השדרה התחתונה של כוח היצירה, בתכונה המעשית, שיש מטרה עליונה להשאירה במצב מטומטם כזה. זאת אומרת, מה שאומר הרב, בכל זאת, אז למה אני חש את הרצון כרצון עיוור? אומר הרב, יש איזושהי סיבה, למה הקדוש הוא עושה את זה מטומטם. מה זה מטומטם? אטום, כן? כמו טומטום. מה זה טומטום? זה אדם שאתה לא יודע אם הוא זכר או נקבה, כי זה אטום. יש לו חתיכת אור שסותמת, אתה לא יודע מה. כשם שיש מטרה כזאת, בשלילת הדעת של האדם מבעלי חיים אחרים. ובראשית הקו, הרצון הוא הכל וכולל הכל, והוא הולך ומתפתל, מתגלה במיעוט אחר מיעוט, עד שבסוף מתגלה רק יסודו העצמי נקודתי, שהוא רצון לבד, שאין עמו שום תואר חיובי אחר. מה זה המילים הסתומות האלה? זה מילים שלקוחות מקבלת הארי. הארי, בתורת הצמצום, מתאר את הקו, הקו בתור, בעצם הערה אלוהית בתוך חלל המציאות, והקו, הקו הזה מופיע בצידו התחתון בתור רצון. אבל בראשיתו הוא כולל הכל. כן, זה מושגים של תורת הארי. בעצם מה שאומר כאן הרב קוק זה שהארי השיב לדברי שופנהאואר, זה 300 שנה לפניו. בסדר? טוב. רצון האדם, הוא פועל הרבה על התפשטות הרצון הכללי. מה בעצם הרב אומר כאן? שיש רצון כללי והרצון של האדם. הרצון שלי הוא בעצם ענף של רצון יותר כולל, ואני המוציא לפועל את הרצון היותר כולל. יש לי הרבה השפעה, לא הכל, אבל אני משפיע הרבה. כמו שלמשל מסביר הרמח"ל בכלח פתחי חוכמה, שמה? בכלח פתחי חוכמה, מסביר הרמח"ל שהעולם כולו זה כמו אורלוגין. שעון קיר, שעון גדול של פעם, אורלוגין. והוא אומר, זה עשוי הרבה הרבה מאוד חלקים, הרי שעונים של פעם זה חוכמה גדולה, לדעת לעשות גלגל שיניים כזה, וקפיץ פה, וים, זה. והמחוגים, משהו מסובך מאוד, ומטוטלת, בונג בונג. והוא אומר, הרמח"ל, והאדם הוא בגלגל המרכזי. לפי תנועת האדם, כך תנועת כל האורלוגין הזה. אז גם פה, רצון האדם הוא פועל הרבה להתפשטות הרצון הכללי. והוא עתיד להעלותו מירידתו ולתן לו כוח וחיים. כלומר, יש לנו עבודה לקחת אותם כוחות שנראים כוחות עיוורים ולרומם אותם. אגב, זה קצת מזכיר מה שעושה הטכנולוגיה בניצול מאגרי האנרגיה. יש כוחות אנרגטיים אדירים בעולם, והם פועלים סתם בזבוז מוחלט. פתאום בא אדם, קולט את הכוחות האלה, הופך אותם לאור, חיים, חום וכו'. אז גם פה הרב מדבר במובן יותר רחב, שכל הכוחות המטאפיזיים האלה גם כן, של הרצון העיוור, האדם עתיד להעלותם. עד ששמיים וארץ יהיו שמחים בתחייתם. אחרי אשר ירדו לשערי מוות בין כוח חיים ובין רגש ודעה. מה קוסמוס. הקוסמוס בכלל נקרא שמיים וארץ. אין בתנ"ך מילה בשביל קוסמוס. בעברית שלנו, או גם של חז"ל, כשמדברים על הקוסמוס אומרים העולם. בתנ"ך המילה הזאת לא משמשת לזה. בתנ"ך יש ביטוי שמיים וארץ, דואלי, אין ישות אחת. השאלה היא למה, אבל זה בעצם נתון, כן? שהתפיסה התנ"כית היא שהעולם הוא לא אחד, אלא הוא מתאחד. ובעצם מה שכאן נאמר זה שבמקור הקוסמוס הוא ישות רצונית. זה לא מתגלה כל כך היום, השם, לא ראינו שהגשם או השמש והירח הם ישויות רצוניות. אבל באופן גנוז יש איזה רצון כללי של ההוויה שיוצא לפועל דרך האדם. זה נאמר בגמרא במסכת עבודה זרה נדמה לי, או במסכת סנהדרין. סנהדרין. שהאדם הראשון היה גדול, היה גבוה. מה הגובה של האדם הראשון? מהארץ עד השמיים. לא רע. אם אדם הוא בגודל מהארץ עד השמיים, הוא זה בגודל של העולם. באיזה זמן הוא היה? כתוב שהוא ראה את כל הדורות, אז הוא בכל הזמנים. אז הוא בעצם העולם. אלא מה? כיוון שחטא, כתוב, נתקטן, שנאמר, אחור וקדם צרתני, ותשת עליי כפיך. קווץ' בלעז. כלומר, מה שקרה לאדם, זה שהרצוניות ההכרתית, שהייתה בכל ההוויה כולה, הלכה והתנקזה באדם בלבד. אז אנחנו השארית של הרצון העולמי. נשאר מזה קצת אצל בעלי חיים. למשל, צניעות אפשר ללמוד מחתול. דרך ארץ, מתרנגול, גזל, מנמלה. למרות שאצלם זה אינסטינקטים. אבל זה שארית של לחלוכית. של הרצון הכללי, שפעם היה בכל ההוויה. כן. כן. המטרה היא ליצור מסכים. כדי שהאדם, כדי ליצור אוטונומיה של האדם. אם הייתי מבין הכל ורואה דרך המציאות, את האור האלוהי, לא הייתה לי אוטונומיה. כן. זה גם באורות, בישראל ותחייתו, חלק ב', פרק ב'. הרב דן ביחס שיש בין ההסברה המוסרית להסברה הסיבתית. הוא אומר, בגלוי בעולם יש הסברה סיבתית. כן? מים מרטיבים, זה מה שזה עושה. אבל יש מטרה מוסרית מאחורי זה, אבל היא גנוזה. אומר הרב, גניזתה של המטרה הזאת, זאת חידה עלומה. יש איזה סוד מאחורי זה. אז גם פה. אז הסוד הוא יצירת המסך. כן. לא הבנתי, מה?
שמי השמיים.
נו.
שמיים
ושמי שמיים. נו, אז מה?
האם שמי שמיים
יכול להיות קוסמוס? לא. כי זה לא הארץ. איפה הארץ? טוב, כאן יש שתי שורות בסוף הפרק, שאם תשימו לב, במילה אצל, נכון? יש פה מילה אצל? כן או לא? כן. אז יש פה גופן אחר, במקום פרנק ריל, זה מרים. והסיבה לכך היא שכשהרב הנזיר ערך את אורות הקודש, הוא ליקט מכתבי ידו של הרב קוק מכל מיני קבצים. ולפעמים באותו פרק יש שתי פסקאות שלקוחות ממקומות שונים בכתב יד של הרב קוק. אז כדי לציין את זה, הרב הנזיר שם פה שינוי בגופן, שנדע שזה לא ברצף אחד עם הפסקה הקודמת. אז למה זה מובא באותו פרק? כי זה אותו נושא. אבל הרבה פעמים אנחנו, אם אלמלא זה, לא היינו מבינים למה הרב קוק אומר זה. לפעמים היינו, הוא חוזר על עצמו, הוא סותר את עצמו. אז פה הוא צריך לדעת שפשוט זה בא פשוט מכתב יד אחר. בסדר? דיברנו על זה פעם? טוב. אצל חוקרים אחדים, נתגלתה קליפת תנין עיוור בכל גווניה. וצריכים קדושי לב להכירה כדי לנצחה.
בכל גווניה, מה
זה? איזה רמות זה רע? מה? מה זה בכל גווניה? יש כנראה צדדים שונים של התנין העיוור. כן? אצל שופנהאואר בעצמו.
זה כבר אחר, בכל הרבה שמור אצל אדם חושב.
לא הבנתי. אצל שופנהאואר זה פעל חזק מאוד. וזה פעל גם הרבה על החשיבה המודרנית. זה קידם את הרעיונות האקזיסטנציאליסטיים של עולם אבסורדי. למשל, אדם כמו קירקגור. נדמה לי שהוא הושפע משופנהאואר, שהיה לפניו. כלומר, ברור שהדברים האלה הולכים ופועלים בעולם. לא רק זה, הם פעלו על אנשים בעם ישראל, כגון יוסף חיים ברנר. כן? כלומר, יש גוונים לתפיסה הזאת. לכן אומר הרב, צריך להכיר. קדושי לב, כמו הרב קוק, צריכים להכיר. לנצחה. כן? בכלל, הרב קוק חושב שצריך לדעת כל דבר. כל דבר כדי לדעת את מקומו. כן? זה משנה במסכת אבות. אל תהי בז לכל אדם, ואל תפליג לכל דבר, שאין לך דבר שאין לו מקום, ואין לך אדם שאין לו שעה. בתפיסה הזאת זה אומר שכל רעיון, וכל שיטה, וכל רגש וכו', שאתה פוגש במציאות, צריך לדעת מהו המקום הראוי לו. לא לבטלו, אלא לדעת באיזה מקום הוא צריך היה להיות. ואז, שם הוא בסדר. ולמה הדבר הוא רע? כשהוא יצא ממקומו. בסדר? זו עבודה מיוחדת של תלמידי חכמים, לדעת לקחת את הדעות ולהראות כיצד אין בהן מחלוקת. אלא זה מדבר בעולם פלוני, זה מדבר בעולם אלמוני. אין דעה מחויה. למשל, ניקח דוגמה הלכתית. אכילת בשר בחלב, התורה אומרת שזה אסור, נכון? אבל אברהם אבינו הביא בשר בחלב למלאכים. כי בעולם המלאכים אוכלים בשר בחלב. אז זה צריך לדעת, אבל מי שאומר, אני אוהב בשר בחלב, אנחנו נדע מאיפה זה בא. אתה מלאך. תלוי אם אתה לומד רק נגלה או גם נסתר. הנגלה מלמד אותך להבדיל בין טוב לרע. אז בעצם כל העולם ההלכה זה סיור גבול בין הטוב לבין הרע. ואילו עץ החיים, תורת הקבלה, זה מראה לך איך לכל יש מקום. לכן אי אפשר לאכול מעץ הדעת בלי לאכול מעץ החיים. תחילה. טוב, פרק י"ז. הכרת הטוב. הכרת הטוב לא במובן הרגיל אצלנו של המילה הזאת. מה זה הכרת הטוב? זה להגיד תודה. אני מכיר בטוב שנתת לי. כן? אני מביע הכרת טוב. אבל פה זאת משמעות אחרת לגמרי, כלומר בתורת ההכרה. אני צריך להכיר את הטוב. הרי כשאני מסתכל על העולם, אני רואה הרבה רע, אז אולי אין טוב. כן? זה שוב הפרקים המתמודדים עם ההשקפות הפסימיות. הכרת הטוב, מאיכן צהלת הרוח יכולה לנבוע? אם לא, מהכרת הטוב המוחלט, הטוב האלוהי. כן, אם העולם הוא לא טוב, אז אני לא יכול להיות צהל. צוהל, כן? יש, זה יהיה רק סוג של שקר. אני קצת שמח, קצת עצוב, לפעמים עצוב, לפעמים שמח. אבל בכללו העולם הוא בנוי מטוב ורע, מה אפשר לעשות? תפיסה כזאת לא יכולה להביא לצהלה. הצהלה, דהיינו, הטוב ללא מתחרה, ההקרנה הבלתי מנוצחת, זה אפשרי מתוך הכרת הטוב האלוהי, להכיר שבאמת הכל טוב. זאת אומרת, מאיכן צהלת הרוח יכולה לנבוע, אם לא מהכרת הטוב המוחלט, הטוב האלוהי. זה, נגיד, נותן לי איזשהו ביטחון, איזושהי הרגעה. יש שאלה ששואל הרב אשכנזי, מניטו, שואל, מאיפה יודעים, איפה כתוב בתורה עולם הבא? לא. מה פשוט? בראשית ברא אלוהים. אז יש עולם הבא. כלומר, לא יעלה על הדעת שיש מי שברא את העולם, והוא מוכן שהעולם יהיה כזה דפוק. אז אם כן, מוכרח להיות שיש עולם הבא. שהמצב הרע של העולם הוא מצב זמני. חייב להיות. שאם לא כן, זה לא הגיוני. אם אתה מתחיל את התורה מפסוק ב' והארץ הייתה תוהו ובוהו וחושך, אז אני מבין למה יש רע בעולם, כי יש תוהו ובוהו. אז גם כאשר העולם מתארגן וגובר על התוהו, ההתגברות הזאת חייבת להיות זמנית. ובעצם הכל חוזר לתוהו. אבל אם לפני התוהו יש בראשית, אז התוהו הוא הזמני. מובן? טוב. אז מה שאומר הרב, מאיכן צהלת הרוח יכולה לנבוע, אם לא מהכרת הטוב המוחלט, הטוב האלוהי. הרי אפשר לאדם שידאג, שמה יש סובל ייסורין. לא סתם ייסורין. לפעמים יש ייסורין, אדם חוטף מכה, בסדר, אבל אחר כך עברה המכה. אבל יש ייסורין מתמידים. אין מה שנקרא בגמרא, ייסורין שאין להם קצבה, שאתה לא יודע אף פעם מתי זה ייגמר. אז בתדירי תדירויות. שמה יש אחיזה כזאת בהוויה שאינו יכול להתפרק ממנה עד עד, והיא מציירת לנצח. ביטחון נגד הגזו אי אפשר, כי אם בטוב האלוהי. כלומר, אם אתה מכיר בטוב האלוהי, זאת האפשרות היחידה להינצל מתפיסה של רע נצחי. מובן? עד כאן הפסקה הראשונה. החלק הראשון של הפרק, שהוא בנוי משני פסקאות. שתי פסקאות. אחר כך, בעולם, שימו לב, שכאן הגופן השתנה. נכון? במקום פרנק ריל, זה מרים. נדמה לי שפעם דיברנו על זה, אני חושב, לא זוכר. אבל זה בגלל שהרב הנזיר, כשהוא ערך את הספר, הוא לקח ממקומות שונים, בכתב היד של הרב קוק, וכדי לציין שהפסקה באה ממקום אחר, אף על פי שהיא מאותו נושא, אז הוא משנה את הגופן. שאם לא כן, אנחנו נשאל את עצמנו למה הרב חוזר על עצמו, או סותר את עצמו, או מגוון את דבריו. אז לכן הוא שם את זה. נדמה לי שכדאי כל פעם שניפגש עם הדבר הזה לציין את זה. טוב, בעולם האלוהי, מה שטוב זה שיש פה אנשים עם חוש הומור. בעולם האלוהי אין רצון ותוכן שהוא משונה מרצון ותוכן אחר, אלא הכל פונה להטוב הגמור השלם בכל. טוב, זה אחד הביטוי, התארים של הקדוש ברוך הוא זה תמים דעים. מה שהמקובלים קוראים בכתר. מה זאת אומרת תמים דעים? יש דעות סותרות. כן? אחד אומר שחור, השני אומר לבן. מה עושים עם זה? כן? אחד אומר כן, השני אומר לא. מה עושים עם זה? אפשר להגיד, מכרים, זה נכון, זה לא נכון, או שניהם לא נכונים, או לעשות איזושהי פשרה בין הדעות, או לעלות אל השורש של הדעות. והשורש של הדעות, שם כל הדעות כלולות, וכולן מכוונות אל מקום אחד. כל הנחלים הולכים אל הים, והים איננו מלא, אל מקום שהנחלים הולכים, שם הם שווים ללחת. כלומר, יש איזו זרימה בעולם, גם של חיים, גם של דעות. לפעמים, הוא אומר א', השני אומר ב', ושניהם נלחמים זה בזה. ותוך כדי מלחמתם, הם מתקרבים זה לזה בלי לשים לב. למה? כי אם אני, למשל, ניקח משל פיזי, נותן לך מכת אגרוף, אז באמת עשיתי משהו חזק, אבל באתי במגע איתך. אפילו קצת מן הדם שלך עכשיו על האגרוף שלי. משהו ממך נמצא אצלי. המלחמה קרבה אותי אליך. דווקא כשאני מנצח. מובן? זה הרב דיבר על זה הרבה בחלק הראשון של הספר, במה שנקרא ייחוד הדעות או משהו כזה, או אחדות הדעות. עכשיו, זה מעניין, כי יש מה שנקרא בפילוסופיה הכללית שיטה דיאלקטית. זה הפילוסוף הגל. מדברים על זה שכל דבר הוא תזה והוא מזמין אנטיתזה, ומתוך המפגש בין התזה לאנטיתזה נוצרת סינתזה. הסינתזה הופכת בעצמה להיות תזה חדשה שמזמינה שוב אנטיתזה, וכך עד שמגיעים אל הסינתזה הכוללת המוחלטת. אחד מההגליאנים המפורסמים היה קרל מרקס. לכן ברוסיה למדו הרבה את גגל, נכון? שמה, לא? היה מותר לדעת. את הגל הסתירו? לא יכול להיות. אני דיברתי עם שרנסקי, הוא אמר לי שזה מה שהכילו אותם כל הזמן שם. בסדר, את הגל? טוב, בסדר. טוב, בכל מקרה, טוב, מרקס אומר בעצמו שהוא הגליאני, הוא למד אצל הגל, טוב, לא משנה. עכשיו, הרעיון הזה שיש תזה, אנטיתזה, סינתזה, מה שכך חשיבה דיאלקטית. הרעיון הזה הוא לא חדש, הוא מצוי הרבה מאוד ביהדות, והגל עצמו קיבל את זה מהמהר"ל מפראג. אבל מה שמעניין שבשפה העברית אין מושגים סינתטיים. זאת אומרת, בעברית יש לך, זה שפה תובענית מאוד. כן, חוקרי לשון אומרים את זה. שפה תובענית שבה אתה צריך להגיד או את א' או את ב', אתה לא יכול להיות פה ושם. אין מושגים סינתטיים. למה? כי המושג הסינתטי המאחד הוא חייב להיות נסתר, הוא לא יכול להיות מובע. אין מילים בשבילו. זה כמו שלמשל אנשים מנסים להתאים בין נגלה לנסתר. עושים לעשות חשיבה מאחדת, אי אפשר. אלא מה? לומדים את הנגלה כנגלה, את הנסתר כנסתר. ואז מעצמו מתיילד הקשב המייחדם. זה נעשה מעצמו. אז זה מה שנקרא הרצון הכולל. כן, בואו נראה מה שהרב כאן שוב אומר, אני קורא בפנים, בעולם האלוהי. אין רצון ותוכן שהוא משונה מרצון ותוכן אחר, אלא הכל פונה להטוב הגמור. כלומר, זה חלקים שונים של התוכנית הנדרשת עבור הטוב. זה כמו שלמשל אתה צריך בשביל לבנות מכונה, אתה צריך גם ברגים וגם חוטי חשמל. אז יכול להיות שבעולם שטחי בורג סותר חוט חשמל. כי חוט חשמל הוא מאורך והוא עשוי מנחושת, יש לו עטיפת ניילון. ואילו הבורג הוא עשוי ממתכת, לא מנחושת, ויש לו גם סליל, ויש לו מקום שבו אפשר לתפוס אותו, ויש לו גם מידה. אז אם כן, אתה רואה שבורג וחוט חשמל זה סותר. כן, כי אינך מבין שכל החלקים האלה נדרשים בשביל לבנות המכונה שאיתה אני רוצה להגיע למשהו. זאת אומרת, בעולם האלוהי זה גלוי. אלא הכל פונה להטוב הגמור, השלם בכל. וכל הופעה שאנו מתכוונים לה, אינה חלקית כי אם כללית. אף על פי שאנו מכוונים להסתכל בהופעות, שאין כל אחת גבוהה מחברתה, כל אחת היא כוללת הכל. כלומר, בעוד שבעולם השטחי רעיון עומד בפני עצמו, ואחר כך בא רעיון אחר, וגם הוא עומד בפני עצמו. אבל בעולם האלוהי, כל רעיון כולל כל הרעיונות. זה מסביר ביטויים משונים שיש בכתבי המקובלים, שבהם אתה רואה שרעיון שאתה אומר אותו בשלב מסוים של הדיון, בעצם כבר נאמר בתחילתו ולהפך. אבל במידה של החיים שאמור בהם שאינם אלוהיים, שם אנו יכולים למצוא הופעות חלקיות ומאליהם רצונות והשכלות שונות ונפרדות אלו מאלו, ומשם ייפרד. אז זה ומשם ייפרד. מאיפה המילים האלה? כן, זה פסוק בפרשת בראשית. ונהר יוצא מעדן להשקות את הגן, ומשם ייפרד והיה לארבעה ראשים. אבל שמה זה רק נהר אחד. כל הנהרות ביחד. י"ח. הטוב שבטוב והגאולה מהרע. הננו מכירים טוב מוחלט. שוב, זה חלק מהפסקאות שעוסקות בהשקפה הפסימית. אנחנו במכלול הזה, בשלב הזה. איננו מכירים טוב מוחלט שמציאותו הוא הטוב הגמור והעונג הנעלה, ושכלול המציאות שלו והתרחבותו הם שבילי הטוב והעדן הנשגב. ורע גמור ומוחלט הוא ידרו של הטוב המוחלט. ומיעוט רחבות הווייתו. לעומת זה, הננו מכירים רע גמור ומוחלט שהטוב הגמור הוא יעדרו ושילוטו, ומיעוט הווייתו וצמצומו הוא דרך לשבילי הטוב. טוב, זה מטוטלת, נכון? טוב מוגדר על ידי רע, רע מוגדר על ידי טוב. זה נכון הפוך. הרע מוגדר על ידי טוב, אחר כך רע, טוב מוגדר על ידי רע. כלומר, הטוב המוחלט, היפוכו הרע המוחלט, שהוא שלילת הטוב המוחלט, ושלילת הרע המוחלט זה הטוב המוחלט. הוא כולל בזה גם את השבילים הנובעים מן הטוב ומן הרע. הפסימיות היא הסתכלות בעומק הרע. הטוב שבה היא הנטייה להיעדר, שהיא גאולה מהוויה של הרע, שהרע בעומק האש שלו כל כך הורג לו. שימו למה אומר כאן הרע. הרב אומר מושג שמצאנו כמו בקבלה, שהקליפה מעוניינת בחיסול עצמה. הקליפה מעוניינת בהתחסלותה. יש דבר דומה במיתולוגיה הגרמנית, מה שנקרא שקיעת האלים. וגנר כתב על זה מוזיקה רצינית, שבעצם העולם מנוהל ככה במיתולוגיה הגרמנית על ידי אלים. האלים האלה, כפי שמתארים אותם הגרמנים העתיקים, הם עסוקים בשני דברים, בשפיכות דמים ובשתייה, שתיית אלכוהול. כן? זה פחות או יותר מה שמעניין אותם. הם כל יום יוצאים להילחם, לשפוך דם, בסוף הם מתרפאים באופן ניסי, והם מבלים את הלילה בלשתות אלכוהול, יין וכו', ולמחרת הם שוב יוצאים למלחמה. כלומר, יין, שפיכות דמים. זה פחות או יותר מה שיש. וגם העולם הבא, הוולהלה, מה שנקרא, של הלוחם של השבטים האלה, זה בעצם להגיע למקום שבו אפשר לשתות הרבה. זה פחות או יותר העניין. אבל בתוך המיתולוגיה הזאת כלול שבסוף האלים יילחמו זה בזה, וגם הם ימותו, והכל יתבטל. עד כאן הסיפור. ואז יש תוספת, אבל שיכול להיות שהיא באה בהשפעת הנצרות, שכבר התחילה דרכה אז, שאז יתגלה אל אחד טוב ונחמד כזה. עכשיו, אומר הרב, זה בעצם, אפשר לומר ככה, הפסימיות היא שלילית. מה טוב בפסימיות? זה שהיא שלילית. כי הכוח המניע שלה זה כוח החיסול. אז היא תחסל גם את עצמה. ואז כאשר הפסימיות הזאת תתבטל, יבוא התור של התפיסה האופטימית, של הטוב המוחלט, לא טוב יחסי, טוב בערך, אלא הטוב האבסולוטי, שמופיע דווקא בביטולו של הרע המוחלט. הנה, בואו נראה את זה עוד פעם, הרב אומר את זה כאן, זה כמעט חוש הומור מה שכתוב כאן, כן? הפסימיות היא הסתכלות בעומק הרע, הטוב שבה היא הנטייה להיעדר. שהיא גאולה מההוויה של הרע, כלומר מייחוס הוויה, קיום, לרע. שהרע בעומק היש שלו כל כך הורג לו, ויש השתוקקות של הרע לחיסול העצמי. אומרים שיצר הרע בוכה כשאדם נכשל. כן? טוב. מובן הדבר שהריג הזו מתגלה בצד העליון של הרע. הרע התחתון הוא לא שם לב לזה, הרע התחתון הוא סתם רוצה רע. אבל הרע, הצד העליון של הרע מכיר את זה. כן. מי? לא יודע. ישעיה ירמיה אני לא ראיתי, אבל ביוב אולי יש משהו, לא? יוב הוא מאוד פסימי, ודווקא מיתו, אה? יוב בסוף נביא, השם דיבר איתו. אולי אצל יונה, יונה לא רוצה את התשובה. כן, יונה הוא הנביא שמתנגד לתשובה, זה מדהים, קוראים אותו ביום הכיפורים, והוא לא, התשובה זה לא בשבילי, אני דווקא... אצל עמוס, פסימיות חברתית, דווקא הוא נלחם בעד הצדק, בכל זאת. טוב. כן, מחאה נגד האבלות זה לא פסימי, עד רבה, זה אופטימי. אם אני יכול להילחם, סימן שאני חושב שאני יכול לנצח. כן, כלומר, הלוחמים הם לא פסימיים. שאם נוכן, הם לא היו לוחמים. כן. למשל, בבודהיזם, וגם בהינדואיזם, אנחנו רואים דווקא יחס של פסיביות ביחס לרע. אין מה לעשות, מלא. מה? האם המרגלים היו פסימיים? כן, אפשר לומר. טוב. אז מובן הדבר שהרגעה זו מתגלה בצד העליון של הרע, בצד שהוא כנוגע בגבול הטוב. ובא הוא לאושרו לשמוח בכיליונו. ובעבוד רשעים רינה. היום ראיתי הסבר של איזה גוי שאמר על הפסוק, ועל חרבך תחיה, אתה תחיה מהחרבת עצמך. חרבך, מלשון חורבן. אין? אתה תחיה מכוח חורבנך. אז לשמוח בכיליונו, ובעבוד רשעים, רינה. אז מה זה בעבוד רשעים רינה? אתה אומר, כשהרשעים עובדים, אחרים שמחים. לא. עבור הרשעים זה שמחה לעבוד. בעבוד רשעים רינה. גם לרשעים עצמם, שחדלו רוגז. אין שם רשעים חדלו רוגז, ושם ינוחו יגיע חוח. פסוק ביוב. הצד התחתון של הרע לא בא לידי שכלול, והוא יותר רע מהצד העליון. כן, ברור. הרע השורשי הוא מבין, אבל הרע התחתון הוא לא מבין. והוא אינו מכיר עדיין באושרו של כיליונו. הוא משתוגק אל הישוד וההוויה. טיפש הרע הזה. איך הוא לא מבין את האושר שיש לו בכיליונו. עד כאן להיום. שלום. אוקיי.